שיעור מספר 13, דפים כ"ו כ"ז, שלום לכל מי שמפרדים לעצמם, קצת יותר מחצי שעה, נקווה שלא הרבה יותר, לימוד גמרא. אנחנו מתקרבים לסיום מסכת תענית, ונמצאים ממש בשיא העיסוק בתפילות בשעת בצורת ובכלל בשעת צרה. היינו בדף כ"ה עמוד ב', מקרים של אנשים שגזרו, אפילו חכמים שגזרו תענית, ולא תמיד זה הצליח, ולפעמים באופן בלתי צפוי כן הגיע מענה מהשמיים, לא דרך התפילה דווקא, אלא לפעמים בגלל כניעה וענווה או מעשים טובים. תנו רבנן, לשם הגענו, כ"ה עמוד ב', מעשה ברבי אליעזר שגזר 13 תעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. כן, בעצם גזר את כל 13 התעניות לאורך החורף ולא עזר. באחרונה התחילו הציבור לצאת, אמר להם, הוא ראה שהם יוצאים, אמר להם, תיקנתם כברים לעצמכם, זהו, אתם כבר סידרתם לעצמכם חלקת קבר, כלומר אתם מבינים שאתם הולכים למות. גאו כולם בבחייה, כלומר כנראה רק אז הם קלטו את המשמעות של מה שקורה, וירדו גשמים. שוב עשה ברבי אליעזר שרד לפני התיבה, אמר 24 ברכות, ולא נענה, כן? עשה בעצם את כל מה שצריך לעשות, כן, אמרנו קודם, שעושה את כל מה שצריך לעשות מבחינת התעניות שגוזרים. פה הוא אמר את כל הברכות שצריך להגיד בתפילה של התענית, ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו, אמר אבינו מלכנו, אין לנו מלך אל עתה, אבינו מלכנו למענך, רחם עלינו. וירדו גשמים, כן, זה אבינו מלכנו הראשון כנראה. שבעקבותיו עשו את כל התפילת אבינו מלכנו. הרבה רני רבנן, ככה נשמי התחילו להתלחשש, איך זה שרבי עקיבא כן, הרבי אליעזר לא, היא עשתה את כל ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה, אלא שזה מעביר על מידותיו, וזה אינו מעביר על מידותיו. רבי עקיבא, בזכות שהוא מעביר על מידותיו, בזכות זה ירד הגשם. יכול להיות שבכוונה, ככה בסוף, לקראת סוף הפרק, אומרים לנו שגם עושים הכל לפי הספר, עושים את כל התעניות, ומתפללים את כל התפילות שצריך להתפלל, דווקא יותר שברון לב, שזה הסיפור הקודם, תיקנת גברים לעצמכם, להבין מה, להבין את גודל המשמעות, וגם לפעמים תפילה שהיא מעבר, כמו תפילת אבינו מלכנו, וכמובן להעביר עמידותיך, אלה הדברים שמורדים את הגשם מעבר לפרוצדורה של התענית. תנו רבנן, עד מתי יהיו הגשמים יורדים והציבור פוסקים בתעניתם? כן? כמה גשם צריך לרדת בשביל שנפסיק את התענית? כי אם לא בערך המחרשה, זה התלם שמחרשה משאירה אחריה. דבר רבי מאיר, ואחרי אומרים, בחרבה הטפח, קיצור, זה תלוי בסוג הקרקע, בחרבה הטפח ובנוי טפחיים, בעבודה שלושה טפחים. בקרקע מעובדת צריך שלושה טפחים בשביל שנדע שזה כמות גשם משמעותית, כי טפח טפחיים אין לנו בעיה לרדת. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין לך טפח מלמעלה שאין תהום מסליק לקראתו שלושה טפחים. ותניא טפחיים, לא קשה, כאן בעבודה, כאן בשינה עבודה. כן, בקרקע לא מעובדת, התהום צריך שלושה טפחים בשביל להתחבר עם הגשם שיורד מלמעלה. אמר רבי אלעזר, כשמכנסים את המים בחג בסוכות, תהום אומר לחברו, הבא ממך, כל שני רעים אני שומע, שנאמר תהום לתהום קורא לכל צינוריך. כן, הגשם מלמעלה קורא לתהום שמלמטה, ואומר, תביעת ממך, כי אני שומע את ניסוך המים והיין, אלה שני הרעים. אנחנו רואים פה שהגשם, שוב, ניסוך המים מייצג את זה, שכשיש גשם יש חיבור של העליונים ותחתונים, שמה שמסמל אותם זה הגשם מלמעלה והתהום מלמטה, ובאמת המקור הזה מופיע הרבה ברב קוק בפסקאות שעוסקות בחיבור עליונים ותחתונים. תהום אל תהום קורא הבא ממך. אמר רבי ידיע חזלי הירידיה דמי לאיגלה אופיר זזבתי וקיימה בין תהומה תיתה לתהום העילה. ותהום העילה אמר לי חשוב ממך, ותהום התיתה אמר לי הבא ממך, שנאמר עשינו נראו בארץ וכל התור נשמע בארצנו. המלאך שמעונה על הגשם, דומה לעגל, שפתיו סדוקות, עומד בין התהום העליון, כלומר בין הרקיע, המקור, כן, אנחנו קוראים לו כל הזמן תהום, אבל הכוונה היא למקור של המים מלמעלה, ובין התהום התחתון מלמטה, והמלאך אומר, כן, לתהום שלמעלה, לרקיע, תוריד את המים, לתהום התחתון, תעלה את המים שלך למעלה, וזה בעצם הכוח הרוחני שמנביע את המים מלמעלה ומלמטה, שנאמר ניסינו לרוב הארץ וכל התור נשמע בארצנו. תור זה לשון שור. שוב, גם בזה יש הרבה מה להתעמק, ואנחנו לא נספיק לעשות את זה. היו מתענין וירדו גשמים קודם הנץ החמה. כן, אנחנו מדברים על בעצם מה קורה אם מתחיל לרדת גשם בבוקר של התענית. אתם לא רבנו, מתענין וירדו גשמים קודם הנץ החמה, לא ישלימו. לאחר הנץ החמה ישלימו, אם זה כבר התחיל היום, אז ממשיכים את התענית עד הסוף. דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר, קודם חצות לא ישלימו, לאחר חצות ישלימו. כן, עד חצות עד הצהריים, אם ירד גשם, אז זה מפסיק את התענית. רבי יוסי אומר, קודם 9 שעות לא ישלימו, לאחר 9 שעות ישלימו, שכן עשינו באחאב מלך ישראל, שהתענה 9 שעות ולמעלה, שנאמר, ראית כי נכנה אחאב וגומר. זה היה אחרי שנהרג נבות ואליהו הוכיח אותו, הוא התענה בסוף היום, ועל זה נאמר, ראית כי נכנה אחאב, אז זה נחשב כניעה. אז לפי זה גם אם ירד גשם לפני 9 שעות בכל זאת משלימים את התענית. לא כתוב בפסוקים שזה היה ב9 שעות, לפי רבנו חננאל ככה היה מקובל בידי חז"ל, רש"י גם יש לו הסבר, אז אפשר להסתכל שם. אנחנו נמשיך הלאה. רבי יהודה הנשיא גזר התענית וירדו להם גשמים לאחר הנץ החמה. כן, לסבל השלמינו רצה ללכת כמו הדעה הראשונה שאם ירדו גשמים אחרי הנץ החמה, אז בכל זאת זה לא נחשב, ועושים את התענית כמו שאמרנו. אמר לרבי עמי, קודם חצות ואחר חצות שנינו. כן, אז רבי עמי אמר לו, לא, כיוון שעוד לא הגיע חצות, אז אנחנו נפסיק את התענית. שמואל הקטן, עכשיו יש לנו סיפור מעניין. שמואל הקטן גזר תענית וירדו לגשמים קודם הנץ החמה. כן, ירד גשם עוד לפני הנץ החמה, שזה לכל הדעות מבטלים את התענית, ירד גשם. כסבורין העם לומר שראש הציבור, הציבור היה מבסוט, כן, ירד לנו עוד לפני שהתפללנו, ירד גשם. אמר להם, אם שואל לכם משל, מה הדבר דומה? לעבד שמבקש פרס מרבו. אמר להם, תנו לו, ואז ישמע קולו. כן, זה כמו, זה, פה זה עבד, אבל אפשר לדמות את זה לאיזה ילד שאתה כבר יודע שהולך לבקש איזה ממתק, אתה אומר לו, אין לי כוח שהוא יצרח, אני מביא לו עוד לפני שהוא מבקש. אז זה לא למעלתנו, זה שמביאים לנו גשם עוד לפני שביקשנו, פשוט לא רוצים לשמוע אותנו מהשמיים. טוב, שוב שמואל הקטן גזר תענית, תעבודו לגשמים לאחר השקיעת החמה. במקרה אחר, ירד הגשם אחרי השקיעה. כל הם יטענו, בסוף בסוף בדקה 90 ירד גשם. כסורים העם לומר, הם למדו מה היה בפעם הקודמת, אמרו, עכשיו יקשיבו לתפילה שלנו, וזה שבח של ציבור. אמר להם שמואל, לא, 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 זה לא שבח של ציבור. כן, למה זה דומה? לעבד שמבקש פרס מרבו, ואמר להם, תינו לו עד שיתמקמק ויסתער, ואחר כך תנו לו. כן, זה, שוב נדמה את זה, זה ילד שאנחנו רוצים ככה שהוא... ילמד לקח, אז הוא מבקש, אבא תביא לי, אבא תביא לי, אבא תביא לי, בסוף, בסוף, בסוף מביאים לו. אז ככה מהשמיים חיכו שמסתער כל היום, ואז הביאו לנו. כן, אני שואל את השאלה, טוב, אז מה כן? לשמוע לקטן שראש הציבור היחידה, מאיזה מצב אנחנו כן נגיד שהציבור יכול להגיד שהוא היה בסדר? אמר משיבוח ונשב זיקה, אמר מוריד הגשם ואת המטרה. כן, כשמתפעלים ואומרים מוריד הגשם וישר יורד גשם, אז יש שוחו של ציבור. מהסיפור עצמו נראה ששמואל הקטן בכל מקרה, גם אם ירד גשם מוקדם, גם אם ירד גשם מאוחר, בכל מקרה כנראה הוא לא רצה שאנשים יצאו מהתענית כשליבם טוב עליהם ודעתם גסה, ושאנשים יגידו איזה כיף איזה בזכותנו. כלומר, תענית הרעיון הוא להכניע את עצמך ולא להגיד שבזכותך ירד גשם, כמו שראינו כבר בסיפורים קודמים. מעשה בתגזרו תענית בלוד, ראינו במשנה שהיה מקרה שבאמצע היום ירד גשם ואז הפסיקו את התענית ואכלו ושתו ואחר כך אמרו הלל הגדול. הלל הגדול זה מה שאנחנו אומרים בליל הסדר, תהילים קוף למדבב. ונאמר הלל מי קרה, למה אמרו הלל בסוף היום? למה לא אמרו הלל איך שירד גשם לפני שאכלו? אביי ורבא דאמרי תרוויו, יש פה הסכמה בין אביי לרבא, ושאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה. מעניין, גם בליל הסדר אנחנו מתחילים את ההלל במגיד, אבל מסיימים אותו אחרי שאנחנו כבר שבעים. הנה ואי רב אביי כלל לבני כי נשתדה לדאבי גובר והחדר תענית ורדו לגשמים עד חצות. ואמר הלל, ואחר כך אכלו ושתו. היה מקרה דומה אצל רב פאפה, שירד גשם לפני חצות, וקודם אמרו הלל ואחר כך אכלו, שם בני מחוזה תשכיחי בו שכרות. שוב, במקרה במחוזה, שם היה חשש אם הם ילכו או לאכול ולשתות, הם ישתכרו ולא יהיו במצב של לחזור להגיד הלל. אבל לכתחילה, עדיף באמת לאכול קודם, ואז להגיד הלל. אז אחרי, כן, אנחנו מסיימים את הפרק, השלישי, אחרי כל מה שראינו על חשיבות התענית, צריך לדעת שגם יש חשיבות להודות לקדוש ברוך הוא, ואת ההודעה להשם אנחנו עושים לא מתוך תענית, אלא מתוך אכילה. אז בעזרת השם, שאנחנו נהיה פטורים מתענית הבכורות, נוכל להיכנס לפסח ולהודות להשם דווקא מתוך אכילה, ולא מתוך סיגוף ותענית. אז בזה אנחנו משלימים את הפרק השלישי, שחשוב גם לפנות לקדוש ברוך הוא מתוך אכילה ומתוך שבח והודעה. אנחנו ממשיכים לפרק הבא שעוסק בהתחלה, שעוסקת בנושא מעניין, שזה נקרא מעמדות. תכף אנחנו נראה במה מדובר. בשלושה פרקים בשנה, כהנים נושאים את כפיהן ארבע פעמים ביום, בשחרית ומוסף מנחה ובנעילת שערים, בתעניות ובמעמדות ויום הכיפורים. יום כיפור אנחנו מכירים שיש תפילת נעילה, אז ככה היו עושים גם בתענית ובמעמדות. אלו הן מעמדות. מה זה מעמד? מה זה הדבר הזה? לפי שנאמר צו בבני ישראל לקורבן לחמי, וכי אך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו. כן? איך זה יכול להיות שהעם ישראל לא נוכח בקורבן התמיד שהוא כביכול בשמו? התקיעו הנביאים הראשונים 24 משמרות, על כל משמר הוא משמר היה מעמד ירושלים של כהנים ושל לוויים של ישראלים. הגיע זמן המשמר לעלות. כן, יש משמר של כהנים. כהנים ולוויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהן, כלומר יש בעצם משמר של ישראלים שהם לא עובדים במקדש, אלא מה הם עושים? קוראים במעשה בראשית. יש פה סוגרים מגולות, אנחנו נמשיך הלאה, אנחנו נראה את זה בגמרא. ביום הראשון בראשית וירקיע, בשני ירקיע יקבו המים, בשלישי יקבו המים ויהיה מאורות, ברביעי מאורות וירשתו המים, בחמישי ישרשו המים ותוצא הארץ, בשישי ותוצא הארץ ויחולו השמיים. בעצם כל יום הם היו קוראים בתורה את בריאת העולם של אותו יום ושל היום הבא. פרשה גדולה קוראים אותה בשניים, והקטנה ביחיד. אם זה פרשה שיש בה מספיק פסוקים, מפסלים אותה לשני קוראים, ואם לא, אז באחד. אז זה מעמדות, תכף אנחנו נראה פירוש של זה בגמרא, אבל בגדול זה בעצם אנשים מישראל שהיו קוראים פסוקים במקביל להקרבת קורבן התמיד, וזה בעצם נציגות ההשתתפות של עם ישראל בקורבן התמיד. ליווי של זה על ידי אמירת פסוקים מבראשית. בשחרית במוסף מנחה נכנסים וקוראים את פיהם כקוראים את שמה. כן, היו קוראים אותה, היו אומרים את זה בעל פה. בשחרית במוסף מנחה, בגמרא זה מתבהר יותר, כי קודם זה היה נראה שמפסלים את זה לקוראים, וזה נשמע שקוראים מספר התורה, זה שאלה שתופיע עוד מעט בגמרא. ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת, כל יום שיש בו הלל, אין מעמד בשחרית, בגלל שיש הלל. קורבן מוסף, כן, יום שמקריבים בו קורבן מוסף, אז אין בנעילה. יום שיש בו קורבן עצים, שיסבירו לנו גם זה, מה הכוונה, אין במנחה. דבר רבי עקיבא, אמר לו בן עזאי, ככה רבי יהושע שונה. גרסה אחרת, קורבן נוסף אין במנחה, קורבן עצים אין בנעילה. חזר רבי עקיבא, זה שונה כבן עזאי. רבי עקיבא שמע מה היה אומר רבי יהושע, ושינה את מה שהוא אמר, שאם יש קורבן נוסף באותו יום, אז אין עמד במנחה, ואם יש קורבן עצים באותו יום, אז אין בנעילה. זמן עצי כהנים ועם, עכשיו אנחנו נבין מה זה קורבן עצים. תשעה, היו תשעה ימים שבהם משפחות מסוימות היו מביאות עצים למקדש. באחד בניסן בני אורח בני יהודה, ב-20 בתמוז בני דוד בני יהודה, ב-5 בא בני פרוש בני יהודה, ב-7 בני יהודה בן רחב, ב-10 בני סינה בן בנימין, שראינו אותו כבר בגמרא לפני כן, שהיה לו יום טוב ביום הזה, ביוד ואב. אנחנו נראה את זה גם במשך בגמרא, מה הסיפור. ב-15 בו בני זתו בן יהודה, ואם הם כהנים ולווים, וכל מי שטעה בשבטו, זה בט"ו באב. ובני גון ואלי, ובני קוצי קציעות, ב-20 בו בני פחד מואב בן יהודה, ב-20 באלול בני עדין בן יהודה. יש פה כל מיני סיפורים סביב המשפחות האלו, אנחנו נראה אותם בגמרא. באחד בטבת. שבו בני פרוש, שנייה. כן, בני פרוש היו גם באחד בטבת, הם מביאים עצים. בחב תבט לא היה בו מעמד, יש לנו ראש חודש תבט, לא היה בו מעמד, שהיה בו הלל וקורבן מוסף וקורבן עצים. אז הלל זה גם בגלל ראש חודש וגם בגלל חנוכה. יש אומרים שבעיקר בגלל חנוכה, כי יש ראש חודש, זה רק מנהג, אבל בגלל חנוכה ובגלל קורבן מוסף, שזה של ראש חודש, וגם היה קורבן עצים באותו יום, אז לא היה מעמד בכלל, כי בעצם ביטלנו את שחרית בגלל הלל, מוסף בגלל קורבן מוסף. בקיצור, יצא שבעצם כל היום אין מעמד, כן, אם חשבנו שראש חודש תביא את הזמן חגיגי בגלל חנוכה וראש חודש, אז הוא חגיגי גם בגלל קורבן העצים, שהיה באותו יום, יום מאוד מיוחד. חמישה דברים הראו את עבודתנו ב-17 בתמוז וחמישה ותשעה באב. הגמרא תדבר גם על י"ז בתמוז ותשעה באב. ב-17 בתמוז נשברו הלוחות ובטל תמיד והובקעה העיר וספה ופוסטומוס תורה ומי צלם בהיכל. בתשעה באב מה קרה? נגזר על עבודתנו שלא יכנסו לארץ, לרחב הבית בראשונה ובשנייה ונקדה ביתה ונחרשה העיר. משנכנס אף ומעטים בשמחה. שבת, כלומר שבוע, שחל תשעה באב להיות בתוכה, אסור מי לספר ולכבס ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילין, זה הסעודה מפסקת. לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבי שמעון גמליאל אומר, ישנה. רבי יהודה מחייב לכפיית המיטה, כן? זה איסור נוסף, ולא עודו לו חכמים, כן? שקופים את המיטה ולא ישנים עליה, זה איסור שחכמים לא קיבלו בתשעה באב. אמר רבי שמעון גמליאל, לא ימים טובים לישראל, 15 באב, אחרי הכיפורים, שבהן לא עוד ירושלים יוצאות בכלי לבן, שאולים שלא לבשת מי שאין לו, כל הכלים טעונים טבילה, כן? הכוונה בבגדי לבן, שאולים, גם את זה הגמרא תפרט, ובנות ירושלים, יוצאות ויכולות בקרמים, ומה היו אומרות, בחור, סיינה, עיניך, רואה, מה אתה בורא לך, את עיניך בנוי, את עיניך המשפחה, שגחן ובליופי, שישאר את השם איתי תלת, ואומר, תנו להם פרידה, ויובלו בשרים מעשיה, וכן אומר, סנו רנה בן עציון, ומרך שלמה, בהתרה שיתרו למו, ויום חתונותו, ויום שמחת ליבו, ויום חתונותו זה בנותן תורה, ויום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. הרסנו קצת את המשנה, עכשיו באה הגמרא ומפרטת. בשלושה פרקים בשנה, הכהנים נושאים את כפיהם וכולי, תעניות ומעמדות, מעיקה מוסף, זה נראה כאילו בכל הימים האלה יש מוסף, חסור המחסר והכי קטני. בשלושה פרקים, בשלושה סוגי זמנים, שכהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים, יש שלושה ימים שבהם אומרים ברכת כהנים בכל תפילה, יש מהן ארבעה פעמים ביום, שחרית ומוסף מנחה ומילת שערים, כן, לפעמים זה גם מוסף, אם יש מוסף, ואלו הן מה הם שלושת הזמנים הללו, תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. אמר רבי נחמן, עכשיו יש לנו בעצם מחלוקת, האם אומרים ברכת כהנים במנחה ונעילה. אמר רבי נחמן, אמר רבו, זו דברי רבי מי, רבי חכמים אומרים, שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים. מן חכמים, רבי יהודהי, דתניה, יש לנו ברייתא, שחרית ומוסף, מנחה ונעילה, כולן יש בהן נשיאת כפיים, דברי רבי מי. רבי מי אומר, יש ברכת כהנים במנחה ונעילה. רבי יהודה אומר, שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהן נשיאת כפיים. רבי יוסי אומר, נעילה יש בהן נשיאת כפיים, מנחה אין בהן נשיאת כפיים. יש לנו פה שלוש דעות. אחת היא שאומרים ברכת כהנים גם במנחה ונעילה, אחת שאין, דעה שנייה לא אומרים במנחה ונעילה, דעה שלישית, נעילה כן, מנחה לא. מה, במה היה נחלקו, במה היה קיים פלגי, רבי מאיר סבר כל יום, מתם היה מה לא פרסה לי כהנה יודעי, הוא למה בדרך כלל לא אומרים ברכת כהנים במנחה? משום שכרות, היי נלק השכרות, אבל בתענית אין חשש שהכהנים יעלו לבמה כשהם שטועים. ולכן, אפשר להגיד גם אחרי צהריים, ברכת כהנים, רבי יהודה סבר, שחרית ומוסף, דכל יום הלא שכיח שחרות, לא גזרו בו רבנן. מנחה ונעילה, דכל יום השכיחה, דשחירות שגזרו בו רבנן. רבי יוסי סבר, מנחה דלתא בכל יום, גזרו בו רבנן, נעילה דלתא בכל יום, לא גזרו בו רבנן. כלומר, כולם מסכימים שהסיבה שאין ברכת כהנים במנחה ונעילה, זה בגלל שאנחנו חוששים שמה הכהנים ישתקרו במהלך היום ויעלו שטויי יין לברכת כהנים. עכשיו רבי מאיר אומר, עכשיו השאלה היא, בתענית ברור שהטעם הזה לא רלוונטי, כי לא משתכרים, כי לא אוכלים ולא שותים. השאלה היא, האם חכמים גזרו שבכל מקרה אין ברכת כהנים במנחה או נעילה, ואז הם לא חילקו בגזירה שלהם בין תענית ליום רגיל? זה אומר רבי מאיר, רבי יהודה אומר, לא, סליחה, רבי יהודה אומר שהם גזרו שבכל מקרה לא חילקו בגזרה ואמרו, רגע, אבל בתענית, בעצם הם לא שיקורים. לא, שכחרים גזרו שאין מנחה או נעילה, הם גזרו את זה באופן מוחלט והרמטי. רבי יוסי אומר, בסדר, נעילה זה לא שכיח, אז לא גזרו על זה. זה שאלה מעניינת ששואלים אותה בהרבה הקשרים, האם כשיש גזירה של חכמים, האם אנחנו אומרים במקומות מסוימים, רגע, אבל עכשיו הגזירה לא רלוונטית, אז אולי בגלל שהטעם לא רלוונטי גם תשתנה הגזירה. בדרך כלל אנחנו, טוב, יש בזה דיונים גדולים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל זה לפחות לגבי ברכת כהנים. טוב, אז מה נפסק להלכה? אמר רב יהודה, אמר רב, הלכה כרבי מאיר, שמה אומרים ברכת כהנים גם במנחה ונעילה. רבי יוחנן אמר, בתעניות כמובן, רבי יוחנן אמר, נהוגו גם כרבי מאיר, ורבא אמר מנהג כרבי מאיר. לכאורה, כולם אומרים אותו דבר, כולם פוסקים כרבי מאיר. אבל לא, מה אמר לך כרבי מאיר, דרשין לבפירקה. כן, מי שאומר שהלכה כרבי מאיר, אפשר לדרוש בציבור שזה הלכה. מה אמר מנהג? מדרשו דרשינן, אורים אורינן. אם אנחנו אומרים שזה מנהג, אנחנו לא דורשים, אבל אם ישאלו אותנו, זה ההוראה שאנחנו נגיד. ומה דמר נהגו, כן, זה עוד רמה פחות מזה, אנחנו לא מורים לעשות ככה, אבל אם מישהו עושה ככה, היא עביד עביד, לא מאדרינן לי. מה, אם הכהנים כן ברחו, אז למרות שאנחנו לא מורים ככה לכתחילה, בכל מקרה אנחנו לא מחזירים את מי שעשה את זה. כן, אז יש הבדל בין הלכה, כדה כלשהי, לבין אם זה רק מנהג או שרק נהגו. טוב, יש גם דעה שהלכה כרבי יוסי. רב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי, והלכה כרבי יוסי. כן, הלכה באמת ש במנחה אין ברכת כהנים, אבל בנעילה כן. והעיד נמי תמה פרסי כהני ידעי הוא במנחה דתנית. והרי כהנים כן אומרים ברכת כהנים במנחה. כיוון זה בסמוך לשעות החמה כפרסה כתפילת נעילה אדמיה. כן, זה דומה, כיוון שעושים את זה במנחה קטנה לפני השקיעה, אז זה כמו נעילה, ולכן אפשר לברך ברכת כהנים במנחה של תענית. כן, אז זה שנייה. כן, מנחה שהיא סמוכה לשקיעה, כיוון שהיא כמו נעילה, אז כן אפשר להגיד בברכת כהנים. טוב, לפי זה באמת יש הבדל בין מנחה גדולה למנחה קטנה. אנחנו לא ניכנס לנושא ההלכתי של ברכת כהנים בתענית ציבור, אבל בכל מקרה, מי שרוצה להיכנס לדיון הזה, אז זה המקור לכל הנושא של ברכת כהנים בתעניות. מנענה מילה, דחו להם, מי עד שיקור אסור בנשיאת כפיים? קודם כששאלנו מה שאלנו למה מברכים ברכת כהנים או לא מברכים ברכת כהנים, אמרנו שברור לנו, הנחת יסוד, שכהנים שטויי יין לא יכולים לברך ברכת כהנים. מי אמרנו את זה? מה המקור? אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, למה נשמחה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר? ברכת כהנים מופיעה בתורה אחרי פרשת נזיר. לומר, מה נזיר אסור ביין? אף כהן מברך אסור ביין. מתקיף לעבור את רבי זהר, אבל אמר לו שבר זבדה, אם הנזיר אסור בחרצן, אף כהן מברך אסור בחרצן, איזה מין היקש זה? מה אתה תגיד שכהן שמברך אסור לו גם לאכול ענבים כמו הנזיר? אמר רבי זהר, אמר קרא, לשרתו לברך בשמו, מה משרת? כן, יש גם היקש אחר. לשרתו לברך בשמו, מה משרת? מותר בחרצן, אף כהן מברך, מותר בחרצן. כהן כשהוא משרת מותר לו לכל ענבים, רק יין אסור לו, אז גם כהן מברך מותר לו לכל ענבים ורק יין אסור לו. טוב, אם מה משרת בעל מום לא, אף כהן מברך בעל מום לא? כן, אם יש היקש בין כהן מברך לכהן כשהוא משרת, אז לפי זה כהן לא יכול לשרת אם יש לו מום. תגיד גם שכהן שיש לו מום לא יכול לברך ברכת כהנים, ומאמר מוסגר, באמת, פה אנחנו רואים שמעיקר הדין, כהן יכול לברך ברכת כהנים למרות שיש לו מום. יש בעיה אחרת שיסתכלו עליו, זה ימשוך תשומת לב, זה בעיה אחרת שלא ניכנס אליה, אבל חשוב לדעת שמעיקר הדין זה לא כמו כהן שאסור לו לשרת בגלל שיש לו מום. בכל מקרה לענייננו, אז לכאורה אי אפשר לעשות היקש, אומרים לו טוב, היית קשה נזיר. כמו שנזיר אין לו בעיה של מום, אז גם בברכת כהנים, מעיקר הדין, אין בעיה של מום. אז ומה חזית אם יקש לכולה? הקש לחומרה. מי אמר שהיקש הזה, שרתו לברך בשמו, הוא בא להקל שכהן מברך יכול לאכול ענבים. אולי הפוך, אולי הקש הזה בא להחמיר עליו, שכהן שמברך אסור שיהיה בעל מום. כן, אתה לוקח מהקש הזה את מה שאתה רוצה, אלא אשמח תנינו מדרבנן ולכולה. טוב, באמת, הסתבכנו מהקש הזה, זה אומר שבאמת לא זה המקור לדין, אלא זה רק אשמחת. כן, וחכמים הלכו לכולה בעניין זה, ורק הסמיכו את דבריהם על הפסוק. בכל מקרה הדין הוא שכהן ששתה יין לא יכול לברך ברכת כהנים. טוב, אנחנו ממשיכים לבאר את עניין המעמדות מה היא קמה? אחי קמה, אין מעמדות, ומה הטעם? תקנו מעמדות, למה בכלל יש מעמדות? לפי שנאמר צוות בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבנים לחמים לישי, ויח קורבנו שאדם קרב ואינו עומד על גביו, התקנו נביאים הראשונים 24 משמרות, על כל משמר ומשמר, היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לויים ושל ישראלים, יהיה זמן לשמור לעלות, כהנים ולויים עולים לירושלים, אני קורא את זה מהר כי זה גם מה שהיה במשנה. עכשיו יש ברדה שיותר מפרטת. תנו רבנן 24 משמרות בארץ ישראל ו-12 ביריחו. רגע, איך זה יכול להיות? 12 ועוד 24? כן, לפי שלאון טובה, זה יותר מדי. אלא 12 מהן ביריחו. מחצי מהמשמרות היו ביריחו. תכף נראה מה הכוונה. הגיע זמן המשמר לעלות חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי משמר היה עולה מיריחו כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. כלומר, הם היו מתחלקים לשניים. בגלל זה אומרים ש-12 ביריחו, כי בעצם חצי מהמשמרות היו ביריחו. ומה היו עושים שם ביריחו? היו דואגים בעצם להספקה, כן? לחם שבירושלים. אז בעצם אנחנו רואים שהמשמרות האלה היו מתפצלים. חצי משמר עובד בבית המקדש, וחצי משמר דואג להספקה החומרית. אמר רבי דמר, שמואל, כהנים ולווים וישראלים מעכבים את הקורבן. כלומר, צריך את המשמרות האלה של הכהנים ולווים והמעמד של הישראלים בשביל הקורבן. ומתי תתן, רבי שמעון בן עזר, כהנים ולווים אוכלי שיר מעכבים את הקורבן. מה כאן פלגי? כן, מה מעכב את הקורבן? זה שיהיו כלי שיר, או זה שיהיו ישראלים שאומרים את הפסוקים של המעמד. מה סבר עיקר שירה בפה, ומה סבר עיקר שירה בכלי. כן, יש מחלוקת עם עיקר השירה, זה מה ששרים בפה או מה שמנגנים, ולפי זה המחלוקת האם כלי הנגינה הם מעכבים וקריטיים, או שהקורבן כשר גם בלי כלי הנגינה שמלווים אותו, וזה מעניין, טוב, בליל הסדר אנחנו שרים בלי כלי נגינה. טוב, זה כמובן שונה מהשירה והנגינה בבית המקדש. וסתם נקודה מעניינת, האם העיקר זה, האם המוזיקה היא רק ליווי, האם הכלי הנגינה הם רק ליווי, או שהם חלק מהותי מהשירה, לפחות בבית המקדש. אמר הבחנה ברורי, אמר רב, משה תיקן להם 8 ממשמרות, 4 מלעזר ו-4 מתמר, בא שמואל ומידן ה-16, ודוד ומידן ה-24. כלומר, עד דוד המלך כל פעם הוסיפו עוד משמרות, עד שהגיעו ל-24 משמרות, שנאמר בשנת 40 למלכות דוד, נדרשו וימצא מהם גיבורי וחיל בעזר גלעד. מי טבעי, קושיה, משה תיקן להם ישראל 8 משמרות, 4 מלעזר ו-4 מתמר, בא דוד ושמואל במידן 24, שנאמר, הם היסד דוד ושלמה אל הרואה באמונתם. כן, כאן כאילו מדלגים על השלב של שמואל, על השלב של 16 משמרות, ואומרים ששמואל הוא תיקן ביחד עם דוד 24. הרי כאמר, מיסודו של דוד ושמואל הרמתי, כאן אולי מקור הביטוי מיסודו של, כן, עד 24 זה מיסודם של דוד ושמואל, אבל באמת הם עשו את זה בנפרד. קודם שמואל תיקן 16, ואחר כך בא דוד ותיקן 24. תן יעידך, משה תיקן להם לישראל 16 משמרות, 16, לא 8, אלא 16 משמרות, 8 מלעזר ו-8 מתמר, ושרבו בני אלעזר בני תמר, חילקו ועמידו על 24, שנאמר וימצאו בני אלעזר רבים לראשי גברים בני תמר, וחלקו לבני אלעזר ראשים לבית אבות 16, ולבני תמר לבית אבותם 8. ואומר בית אב 1% לאלעזר ו-1% לאיתמר. אז פה יש גרסה אחרת, ברייתא אחרת, שאומרת שבעצם משה כבר תיקן 16, וכשרבו בני אלעזר הכהן, אז הם היו יותר והעבירו אותם 24, לפי זה זה קרה עוד לפני דוד, לכאורה. טוב, מה הוא אומר? מה הפסוק השני, עם 1% לאלעזר ו-1% לאיתמר? מה הוא בא להוסיף? הרי כבר אמרנו שראינו בפסוק שרבו בני אלעזר על בני איתמר והוסיפו להם עוד משמרות. מה הוא אומר? וכי תמה, וכי איך אני נפיש בני אלעזר, אך אינם אני נפיש בני איתמר. 8. 4 מקרבו, כלומר, אם תחשוב שבעצם גם בני תמר התרבו, אבל לפני כן הם היו פחות, הם היו רק 4 וגדלו ל-8, אז לא, 1%, הכוונה היא שבני אלעזר התרבו במשמרות שלהם, ובני תמר נשארו כל הזמן, 8 מההתחלה. תשמע בית אב 1% לאלעזר, 1% לתמר, כתוב את הרב חנה בר גוריא. רב חנה בר גוריא אמר שהם התחילו 8, כן? 4-4. ועכשיו אתה רואה ברייתא שאומרת שהם התחילו 16, 8, 8. המלך אברהם אמר רב גוריה תנאי וענה דאמריקה לידי תנא דאמר שמונה. כן, יש ברייתא אחרת שלפיה הלך רב חנה בר גוריה, תנו רבנן ארבע משמורות הועילו לגולה, ואלו הן ידעיה אחרים פשחו ואימר, עמדו נביאים שביניהם וחילקום ועמידום על 24. סליחה, קפצתי, זה כבר נושא חדש. כלומר, יש דעה שבתנאים שאומר שזה שמונה, ואז באמת יש לנו מחלוקת תנאים, האם בימי משה היו שמונה משמורות שזה אלעזר ואיתמר ביחד, או שהיו 16 משמורות, 8 מבני אלעזר או 8 מבני איתמר. ועכשיו יש לנו ברייתא חדשה שאומרת בעצם מה קרה בבית שני, כשחזרו הכהנים מן הגולה, והם היו הרבה פחות ממה שהיה בבית ראשון, זאת הייתה עלייה מצומצמת, 4 משמורות עלו מן הגולה, אבל היה אחרים פשחו ואימר, עמדו נביאים שביניהם, כן, הנביאים האחרונים, וחילקום ועמידום על 24, בעצם חילקו את מי שהיה ל-24, ועלו מותנו בקלפים, בית היה ונתן חלקו וחלק חבריו 6, בחרים ונתן חלקו וחלק חבריו 6, וכן בשכו וכן נימר, וכן יתנו נביאים שביניהם שאפילו יו יריב, ראש משמורות עולה, לא ידעה אחרי ידעה גם במקומו, אלא ידעה עיקר ויו יריב תפלו. כלומר בעצם לקחו את ה... כשעלו מבבל, היו רק 4 משמרות, עשו הגרלה, ובעצם כל אחד מהם קיבל 6 משמרות, וככה הם יהיו 24, והתנו שאפילו, נשארו עדיין יהודים בבבל, אז אפילו אם יעלה עכשיו יו יריב, כן, שיהיה הראשון למשמרות, בית ראשון, אפילו אם הוא יעלה עכשיו, המשמר הזה יעלה עכשיו, מבבל, כן, זה עבוד לו, כי מי שעלה ראשון לבית שני, אז הוא נמצא בחלוקה החדשה למשמרות, ומי שיעלה עכשיו מבבל, אנחנו נגיד לו תודה רבה שעלית לארץ, אבל אתה תהיה תפל למי שעלה קודם. אנחנו ממשיכים בעניין המעמדות, וישראל שבאותו משמר מתכנסים בגן וקוראים המעשה בראשית, מנענה מילי, מניין שעושים את המעמדות האלה של הקריאה בתורה בפרשת בראשית. מר בזי, מלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ. שנאמר, ויאמר השם אלוקים במה דא כי יירשנה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה. אמר לי לאו, מה לפניו ריבונו של עולם הודיעני במה יירשנה. כן, איך אני ידע שעם ישראל באמת יירש את הארץ ולא יובד. אמר לפניו ריבונו של עולם, אמר לו, קחה לי עגלה משולשת, איזה משולשת. כלומר, הוא רמז לו בעצם בבהמות האלה שבזכות הקורבנות יחופר לישראל. מה לפני ריבונו של עולם, תן לך בזמן שבית המקדש קיים. כן, אברהם אבינו כבר צופה שבית המקדש ייחרב. בזמן שהם בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? אמר לו, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שקוראים להם לפניי, מלא אני עליהם, כאילו יקריבו לפניי, ואני מוכל להם על כל עוונותיהם. אז באופן פשוט מדובר פה על אמירת סדר הקורבנות שהיא חשובה, אבל כיוון שזה מה שמחזיק את עם ישראל, שזה מה שמחזיק שמיים וארץ, אז עוסקים בבריאת שמיים וארץ, כדי ש אומרים בעצם במקביל לקורבנות הפסוקים שמחזיקים את השמיים וארץ, כי בזכות הקורבנות כל העולם עומד. תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפלל על הקורבן אחיהם שיתקבל ברצון, זה הכהנים, ואנשי מעמד מתכנסים לבית הכנסת ושמים 4 תעניות. כבר אנשי מעמד לא רק קוראים בתורה, אלא גם מתענים. בשני בשבת, בשלישי ברביעי ובחמישי. בשני על יורדי הים, בשלישי על הולכי מדברות, ברביעי על השכרה של טיפולת מנוקות, בחמישי על עוברות ומניקות. עוברות שלא יפילו, מניקות שיניקו את בניהם. ובערב שבת לא יהיו מתענים, לפני כבוד השבת. כבר בשבת עצמה. מה נשאר לנו? אז ראינו שיש בכל יום תענית אחרת. באחד בשבת, מה הייתה עמלו? למה ביום ראשון לא מתענים? אמר רבי יוסף חנניה מפני הנוצרים. כן, הנוצרים זה יום ראשון, זה החג שלהם, אז לא, שאנחנו לא נעשה ממנו תענית. כן, יש פה שתי פירושים. פירוש אחד, שכיוון שהם עושים מזה חג, אז הם יכעסו אם אנחנו נעשה מזה תענית. פירוש אחר אומר שאם אנחנו נתענה זה, וגם לא נעשה מלאכה, אז יראה שגם אנחנו עושים מזה חג. בכל מקרה זה רק תגובה לנוצרים. היסטורית יכול להיות שאין הכוונה לנוצרים עצמם, אלא לכתות שהיו לפני זה. רבי שמואל בר נחמני אמר מפני שהוא שלישי ליצירה, כן, ביום שישי האדם נברא, וכן היום השלישי זה, כן, אחרי ניתוח יום שלישי זה יום הכי כואב, אז גם האדם שישי ושבת הוא מרגיש בעננים, יום ראשון החיים מתחילים לכאוב, ריש לקיש אמר, מפני נשמה יתרה, אמר ריש לקיש, נשמה יתרה להתנור עבדה בערב שבת, ומוצאי שבת נותנים אותה ימינו, שנאמר שבת ויהי נפש, כיוון ששבת ויהי עבדה נפש. כן, אז בגלל זה, בגלל הכאב שהנשמה היתרה יוצאת, בגלל זה קשה ביום ראשון. אז מי שמרגיש קצת בסה ביום ראשון, שזה לא, זה לא סתם, יש לזה הסברים בגמרא שיש בעיה רוחנית, כן? בין אם זה שהבריאה שלנו מתחילה לכאוב, בין אם זה הפער בין הקדושה של שבת והנשמה היתרה ביום ראשון, אז בגלל זה לא מקשים עוד יותר ביום ראשון. כן, מי שקצת קשה לו יום ראשון, אז שלא ינסה להקשות על עצמו עוד יותר, כיוון שאפילו אנשים מעמד לא יטענו. אבל עוד דבר ראינו, שבאמת בכל יום היו מטענים לאו דווקא על צעות ובעיות, אלא יש גם דברים שהם חלק מהשגרה, שגם עליהם צריך להתענות ולהתפלל ולקוות לטוב. אז אנחנו נמשיך מחר גם כן לדבר על המעמדות, שאומנם זה לא, זה כבר לא מדובר פה על תפילה בשעת צרה מיוחדת, אבל גם אנחנו רואים שצריך להתפלל גם על הדברים שהם בשגרה, וגם אנחנו רואים שיש ערך לא רק לכהנים וגם לא רק ללווים, אלא גם לישראל הפשוטים, שככה מחזיקים אותם, שנזכה גם אנחנו בתורתנו להחזיק את עם ישראל ולקרב את הגאולה בעזרת השם. יישר כוח.